אנחנו נמצאים השבוע, השבוע האחרון של חודש אדר. הימים האלה אלה הימים של הקמת המשכן על ידי משה רבנו. זה הכנה לחודש ניסן. ניסן הוא ראש החודשים. ניסן, המדרש אומר על הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, לכם אותיות מלך. שניסן הוא המלך של כל החודשים כולם. מה פירוש מלך? מלך הוא משקף את האישיות של העם. כשאתה רוצה לדעת את האומה, להכיר איזה אומה מדובר, מה האופי של האנשים, תסתכל איך נראה המלך. כשאדם רוצה לדעת איך תראה השנה הבאה עלינו, כי מבחינת החודשים, מספר החודשים הם 12. והראשון שבהם, כי ככה הפסוק אומר, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הראשון לחודשים הוא ניסן. אז תראה איך שניסן נראה. אבל ניסן צריך הכנה. לכן אנחנו קוראים על שבעת ימי המילואים שמשה רבנו היה מקים את המשכן כל יום ביום, מפרק אותו, ושוב מקים ומפרק, עד שביום השמיני, מיד אמר לו הקדוש ברוך הוא שאשאיר את המשכן על מכונו, ואז הלך אהרון הכהן וכולם הלכו לשרת בקודש ולהתחיל להפעיל את המשכן. מה המשכן שלנו היום, רבותיי? המשכן שלנו היום, כל אחד ואחד, זה הגוף שלו, זה המשכן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ידיים ורגליים וראש וחזה ובטן ועיניים ואוזניים, וכל האיברים של הגוף הם כלים כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז האדם, נכון, זה צריך לעבוד ולהתפרנס ולקיים את עצמו, אבל זה לא המטרה. רק להבדיל אצל הבהמה, זה מטרה בפני עצמה לחיות. היא עובדת כדי לחיות וחיה כדי לעבוד. אבל האיש היהודי שיש לו דעת, חוכמה בינה ודעת, יודע שהוא בא לעולם הזה לאיזה מטרה. והמטרה לזכות לחיי עולם הבא על ידי הנשמה. ומה הגוף, איפה הגוף כאן ממלא תפקיד? הגוף צריך לסייע בעבודת השם. כי בלי גוף לא נוכל לקיים מצוות. אם אדם רוצה להניח תפילין, נשמה רוצה להניח תפילין. אני צריך את הזרוע, אני צריך את הראש כדי להניח תפילין. אני רוצה לבוש ציצית, אני צריך לבוש בגד של 4 כנפות. אני רוצה לשים מזוזה, אני צריך בית, להתקין בית עם 4 כותלים ותקרה, שיהיה מצורת פתח עם מזוזה ומשקוף כדי לעשות בית. וכאן אנחנו מגיעים לחקירה הידועה והמפורסמת, למה ניסן נקרא ראש חודשים? הלא יש לנו את ראש השנה, למה צריך שני ראשי שנים יש לנו בשנה? יש לנו את תשרי מפה ואת ניסן מפה. אתם יודעים שיש שאלה בהלכה, בשבוע הבא עלינו לתורה, אז חודש ניסן. צריך לברך ברכת האילנות. כמרה אומרת, אמר רבי יהודה, איימא דנפיק ביום ניסן, לחזה אילנד עם לבלבה, ואלה ממר אחי שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, לענות בהם בני אדם. אז יש דיון, מה ההלכה אומרת לגבי אלה שלמשל באוסטרליה לדוגמה, בתשרי הם מברכים ברכת האילנות. למה? זה לא בגלל שהזמן קובע, לא, מתי שיש אביב. אז שם אצלם כעת היה קיץ, עכשיו זה סוף הקיץ, עוד מעט מתחיל חורף, ואז בסוף החורף שלהם, שזה סוף הקיץ שלנו, אלול, לקראת תשרי, אז האילנות שם פורחים. אז פשוט המזג אוויר הפוך מאשר רוב העולם. אז הם יברכו בחודש תשרי, יברכו ברכת האילנות. אבל אם יבוא אחד משם לכאן, לא יכול לברך פעמיים בשנה, כי זה פעם בשנה רק. אז שוב, למה, השאלה שלנו היא, אם יש לנו שני ראשי שנים, כלומר יש ראש השנה אחד שזה נקרא תשרי, שזה ראש השנה, ובו אנחנו מתפללים ומבקשים, למה יש לנו את ניסן שהוא נקרא ראש חודשים? זאת ועוד, יש מחלוקת בגמרא במסכת ראש השנה, מתי נברא העולם, אם בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולם, רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. אז רגע, יש כאן, יש לנו בעיה. למה הגמרא במסכת עירובין אומרת שאלו ואלו דברי אלוקים חיים? אם אתה רואה מחלוקת, תדע שזה צודק וזה צודק, אבל הלכה כאחד משתיהם. אבל איך יכול להיות ששניהם צודקים? מה, העולם נברא פעמיים? נברא העולם בתשרי ונברא העולם בניסן. אני חושב שלמדתי את זה שהייתי ילד והיה לי קושיה, ונשארתי עם הקושיה הזאת כמה שנים טובות, עד שבסוף מצאתי שרבנו הארי שואל את השאלה הזאת והוא משיב. אז רבנו הארי שואל והוא משיב, התשובה היא כך, שאנחנו רואים באמת את הבריאה. אם נסתכל, אנחנו רואים מצד אחד שראש השנה זה תשרה, כי באמת זה מתחיל מספר השנים תפשין סמך חד, מתי מתחיל? בתשרה. אבל מצד שני, אם אנחנו מסתכלים על הטבע של הבריאה, עכשיו זה ראש, זה תחילת הבריאה. למה? כל הצמחים עכשיו צומחים, כל הבעלי חיים שנרדמו כל מתרדמת החורף שלהם מתעוררים. עוד מעט מתחיל, לא עליכם, הנחשים יוצאים ממעבי האדמה, שלא יצאו עוד נחשים על שתי רגליים גם. אז יש כל מיני סוגים, כל מיני בעלי חיים מתעוררים. הגמרא לא אומרת ששור שחור ביומי ניסן אז הוא מסתגע, הוא אוכל הרבה עשבים והוא מתחיל להשתולל וזה סכנה, ואם ראית אותו אז אתה צריך לברוח. והגמרא אומרת תברח ותעלה לגג ותיקח איתך גם את הסולם, למה הוא יעלה גם בסולם? אז מה קורה פה? אתה רואה שבפועל הבריאה מתעוררת עכשיו. גם אנחנו בני אדם כעת מתעוררים יותר, הבן אדם מתעורר לחיים, כל מיני תוכניות עם כל מיני מחשבות, כל מיני התחדשות. למה? בחורף היה כזה רדום כזה, עכשיו הוא מתחיל להתעורר. אז רואים שהבריאה, טבע הבריאה מתחיל להתעורר, הצמחים כולם מתחילים להתעורר עכשיו, מתחילים לפרוח, הכל מתחיל לשגשג, הכל מתחיל לחיות. מה הסוד של הדבר? תשמעו מה אומר הארי. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא נשמות וברא גופות. כל מה שאנחנו קוראים בתורה על בריאת אדם וחווה, זה היה בתשרי, זה אמת ויציב. ולכן אנחנו עושים בראש השנה, אנחנו עושים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, כחוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. אז אדם וחווה נבראו, הכל היה בסדר. אבל שישה חודשים לפני כן הוא ברא את הנשמות. אז עכשיו גילנו תגלית מעניינת מאוד, שבניסן זה בריאת הנשמות, בתשרי זה בריאת הגופות. עכשיו לפי זה נוכל להבין הרבה דברים. אחד הדברים לדוגמה, יש מנהג שזה היה בירושלים, חלק מהמדינות בחוץ לארץ, שבערב ראש חודש ניסן עולים לקברים, הולכים להתפלל על נשמות המתים. מה הקשר? שבניסן זה יום הולדת של הנשמות. עכשיו אנחנו מתחילים להבין גם למה בניסן זה התקופה שמתחיל לצמוח כל הצמחייה יוצאת, שכל עשב יש לו מלאך שמכה אותו ואומר לו גדל, וכל בעל חי יש לו מלאך שממונה עליו. אז עכשיו מתי יום הולדת של הנשמות? זה בראש חודש ניסן. אבל מבחינת הגוף זה תשרה, לכן מתי נגזר חיים ומוות לא עליכם? בתשרה. אז אנחנו מתפללים זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים, כי זה שייך לחודש תשרי. אבל לניסן ספציפית זה הנשמות. מתי הנשמות נבראו? נבראו בחודש ניסן. זה הטעם שאנחנו בניסן עושים לזה ראש חודשים. זה ראש חודשים, זה מצד בריאת הנשמה. שלפי זה גם יובן מה שהרשש עליו השלום, הרשש רבנו שר שלום שרבי עליו השלום, היה מקובל גדול בירושלים ידוע, יליד צנעה, שאחר כך עליו שהיה עוד בחור עלה לירושלים והיה שם ראש המקובלים. הוא כותב בספרו נהר שלום שפסח וימי העומר הם מפתח כך לשלום, מפתח לכל השנה, כי איך שאדם יתנהג בימים האלה כך יתנהגו איתו כל השנה כולה. ולכן תראו שבפסח נזהרים מחמץ בכל שהוא. תראו לדוגמה, למשל, אפילו ימים נוראים שזה לכאורה ימים כבדים שמשרים על האדם פחד ומורה, אז לא ראינו שיש חומרות כאלה קשות, כל מיני עניינים במצווה שופר. אז יש הלכות, הלכות שופר, הלכות של סוכה, הלכות של לולה וארבעת המינים, אבל לא ראינו כל מיני חומרות וסייגים וגדרים. ופסח זה מיוחד במינו בגדרים ובסייגים שלו, ועוד יותר לא רק בגדרים ובסייגים, שזה תוספות שאנשים הוסיפו, בעיקר המצווה. לדוגמה, הרדב"ז שהיה גדול ישראל לפני 500 שנה, רבנו דוד בן זמרה, יש לו חקירה, הוא אומר, למה תחמץ כל כך אנחנו רוטפים אותו? מה הוא כל כך קשה וגרוע יותר למשל מבשר בחלב? בשר בחלב אסור בהנאה. מה הוא יותר חמור לדוגמה מחלב? חלב זה שחם, כשאתה שוחט בהמה אתה צריך לנקר אותה ולהוציא את החלב, וחלב אם אוכלים ממנו זה קרת, וגם חמץ בפסח זה קרת, אותו דבר. ולמה חלב לא ראינו צריך לבער אותו מהבית ולקחת נר ולחפש אחריו בחורים או בסדקים ולשרוף אותו? הוא בא לראה, הוא בא למצא. תראה על חמץ, התורה עצמה, אני לא מדבר כעת על חומרות וגדרים שאנשים הוסיפו, התורה עצמה אסרה, אסרה ואמרה בלי ראיו בלי מצב עם אדם. לכן זה מאוד טוב לפני פסח למכור את החמץ, על צד שאם אדם חלילה בטעות נשאר לו חמץ בבית, שהוא לא יעבור על בלי ראיו בלי מצב. וגם צריכים להיזהר להגיד את ביטול חמץ, שצריך להגיד את הביטול. השנה זה חל בשבת ערב פסח, אז ביום שבת אחרי גמר הסעודה בבוקר צריך לאדם לעמוד ולומר, כל חמירה דעיקה ברשותי לחזיתי עוד לחזיתי, ויערתי עוד לא ויערתי, לבטי לא יווה הפקר כפרה דערה. ולמה? כי אם לא יאמר כן ויהיה לו חמץ בבית, כל רגע הוא עובר בלראה ובלמצא. אז תראה איזה, איזה הגבלות יש. אז הרדב"ז שואל את השאלה הזאת, הוא אומר, מה זה יותר חמור מבשר בחלב? זה יותר חמור מחלב ודם ועוד שאר איסורים, שרצים, נבלות, טרפות? לא ראינו כזו חומרה, למה חמץ כל כך חמור? הוא מתרץ בסוף ואומר, וליבי אומר לי שחמץ בפסח הוא רמז ליצר הרע, והוא היצר הרע שעליו צריך לחפש בחורים ובסדקים. ולכן אמרה תורה, אור ל-14, ככה משנה אומרת, בודקים את החמץ לאור הנר, צריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים ולבער אותו מהבית כליל, ולהגיד ביטול, ולמכור את החמץ לגוי, וכל ההלכות והאיסורים שיש, ואחר כך אתה נכנס לפסח, שאז אתה מקבל את הנשמה. עכשיו גם יובן לפי זה, רבותיי, למה אומרים בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? מה עניין של יציאת מצרים לכאן? מה יצא ממצרים? מה זה? עניין מדיני, עצמאות צבאית, עצמאות מדינית, עצמאות כלכלית? מה זה בא לרמז? זה בא לרמז עצמאות מהעבדות של יצר הרע. אנחנו כל שנה שנו את יצר הרע שבא ומתלבש עלינו. מתי הזמן להתעורר, להתחיל לנער אותו ולסלק אותו מאיתנו? זה עכשיו, בימים האלה. כי כשאדם מבאר את החמץ מביתו, צריך לחשוב, לדעת, לבאר את היצר הרע מהבית שלו. כמו שמסופר הרב מבריסקי, פעם אחת ראה אצל האשכנזים נהוג שהולכים לשרוף את החמץ, אז בשעת שריפת חמץ תראה תמיד הם מוצאים את הכיסים, מותקים את הכיסים ומנקים אותם. זה עשו להם סימן שאולי האדם הכניס חמץ בתוך הכיס שלו, אז על צד שלו יהיה פירורים. אז הרב מבריסק פעם עבר ראה איזה עשיר אחד שהיה איש רב מעללים, נגיד, לא בעין אלא בבית, אז היה רב מעללים בענייני כספים וכו', היה עומד מוציא את הכיס ונקה אותו. אמר לו הרב, על הקטעות הקטפי רואי חמץ צריך לנקות, אלא את הגזל והמרמה והלנת שכר שכיר וחמאס וכדומה, כל האיסורים שיש לאדם. זאת אומרת, זה שאמרו לנו לנקות את הכיסים זה משהו סגולי לעורר את, ה, את, ה, את המחשבה של האדם, שלא רק את הכיס אתה צריך לנקות, אתה צריך לדעת מה עם הקופה שלך, מה עם הכסף שלך, אם הוא טהור או לא טהור. ושאני מבאר את היצר הרע ועושה סדר בבית, אני צריך לעשות סדר בלב ובמוח, לטהר את המחשבות, לטהר את הכוונה של האדם, לדעת מה ומי ואיפה, מה אני עושה, כדי שאדם התעורר. אז נמצא שפסח זה חג של הנשמה, ניסן זה ראש, זה יום הולדת של הנשמה, שאז היא נבראה, ואני צריך להתעורר, לחזור לכמיהה, לגעגועים האלה לנשמה. לכן תראו, תמיד, תמיד פסח זה חג של געגועים. זה חג שיותר אוהבים את המשפחה, ורוצים לשבת כולם. זה, מאז ומתמיד היה בעם ישראל כך. כולם יושבים חמולות חמולות, קבוצות קבוצות, משפחות משפחות, מה שאין בשום חג, אין את העניין הזה. מה עשות? לכאורה סוכות, לא פחות מזה, יש סוכה יפה, ולשבת בתוך הסוכה, זה גם כן, לא, פסח יש לו דבר מיוחד. מה עשות? עשות כי הנשמה מתעוררת עכשיו. היא מתעוררת והיא זוכרת את ימי קדם שלה, שהיא נבראה בששת ימי בראשית. ואיפה היא הייתה בגן אלוהים עם אדם הראשון, וכל הנשמות של כולם היו נפגשות שם יחד. אז בגלל הכמיהה הרוחנית הפנימית הזאת, גם לנו יש בפועל כמיהה כזאת כאן פיזית, גם בעולם הזה. אז נמצא שניסן הוא ראש חודשים, הוא ראש לנשמה, הוא מעורר את הנשמה, וזה הזמן של הנשמות. וזה הטעם, תראו שבשנה אין לנו שבת חול המועד, השנה. השנה יוצא פסח. ביום ראשון בשביל של פסח בשבת, אבל בשנה שיש חול המועד אז אומרים בשבת חול המועד קוראים בתורה, ואתה אומר אליי העל את העם הזה והפטרה הייתה על היד השם וניחם בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות, ואומר אליי בן אדם התחיינה העצמות האלה ואומר אדוני אלוהים אתה ידעת. יחזקאל הנביא לקחתו הקדוש ברוך הוא, זה היה מתי? זה היה בפסח בניסן. גמרא אומרת שש ניסים נעשו באותו היום. היה דניאל הושלך בגובה עריות, הוא הושלך בערב פסח. תוך גובה עריות שליח אותו נבוכדנצר, ומה עשה הקדוש ברוך הוא? אבן דאית גזרת, לקח אבן מארץ ישראל סלע גדול, והלך ושתם את פי הבור, מפני שבאו הגויים ורצו להשליך עליו אבנים ולקבור אותו חי שמה. והיה יושב דניאל, בא אליו הקדוש ברוך הוא, אומר לו דניאל, הלילה פסח, אומר אני יודע, אתה רוצה לעשות סדר? אמר איך אני אעשה סדר? פה כלא, אין לא מצא ולא יין, לא כלום. אמר לו בסדר, אני אדאג לך. הלך הקדוש ברוך הוא אצל חבקוק הנביא, היה בארץ ישראל באותה שעה. אמר לו חבקוק, מה? אומר אני, מה אתה עושה? אומר אני, אנחנו עושים סדר עכשיו. מי נמצא איתך? הוא רוצה לפתוח איתו שיחה. שישה נביאים, תלמידים. אמר לו בוא דניאל, אין לו מה לאכול הלילה, הוא בכלא שם בגובה עריות, זרקו אותו, לא כלא, זה גובה עריות. אמר הלוואי מי תנני על כנפי נשרים. אמר לו אני זוכר אתה רוצה? בא הקדוש ברוך הוא לקח אותו את חבקוק עם שישה מתלמידיו, עם השולחן של ליל הסדר, עם המצות והחרוסת והמרור והקורך וכל מה שהיה, הכניס אותם לתוך דניאל, לתוך הגוף של העריות של דניאל, וישב דניאל כל הלילה עם חבקוק הנביא, והם מספרים בחסדי השם וניסיו ונפלאותיו, שמחו שמחה גדולה. עכשיו חנניה מישאל ועזריה הושלחו לכבשן האש, שמה גמרא אומרת תומק יסודו, והגביע הקדוש ברוך הוא את הכבשן וכולם ראו אותו מסוף העולם ועד סופו. יחזקאל הנביא באותו יום, הכל קרה באותו יום, היה מחיה מתים בבקעת דורה, היה יושב בלשצר, היה אוכל, ובאמצע הסעודה פתאום ראה מתחילים הכפות לעוף והמזלגות להתנועע והסכינים לצאת. שאל מה זה? זה היה כל עשוי מעצמות. מאיזה עצמות? עצמות של מתים, אותם מתים של שבט אפרים שנהרגו. אז הוא אמר מה זה? אמר חברם של אלה של חנניה מישאל ועזריה מחיה מתים כעת בבקעת דורה, ובאותו לילה נהרג בלשצר. כמו אומרת זה היה ליל פסח, אז הכתובת על הקיר מנה מנה תקל ופרסין, זה יראה בליל פסח. עשרות ניסים לאורך ההיסטוריה קרו בליל פסח. אז מה היה שם? בקיצור, חיית המתים. עכשיו אנחנו קוראים כל שנה בשבת חול המועד פסח תחיית המתים, שבת חול המועד סוכות קוראים על מלחמת גוג ומגוג, והיה ביום בו גוג אל אדמת ישראל. למה? רב היי גאון כותב, והיה לפני 1200 שנה, קבלה בידינו מאבותינו, שמלחמת גוג ומגוג תיארה בתשרי, בסוכות, ותחיית המתים בניסן. למה תחיית המתים בניסן עוד פעם? בגלל זה שאמרנו, הצמחייה, הכל צומח, הכל גדל. ואצל המתים כתוב, חוץ מכם, שהולכים לבית הקברות אחרי לוויה, אז ההלכה אומרת שתולשים עשבים ומשליחים לאחוריהם. ואומרים, אחרי שחוזרים מקבורת המת, ואומרים את הפסוק, ויציצו מעיר כעשב הארץ. כלומר, המתים האלה, תראו אותם קבורים באדמה, אל תחשוב שהם זה ילכו. כמו שאמר, כל בית ישראל המה. הרפשו עצמותינו, נגזרנו לנו, אומר קדוש ברוך הוא, לא, ונתתי רוחי בכם וחייתם. כמו שאתה רואה את החיטה באדמה, ואת כל הזרעים של כל התשעים במיני הקטניות וכדומה שנמצאים באדמה. ואתה אומר, די מה, יש סיכוי, אדמה יבשה, צחיחה, ירד חורף, הכל בוץ, איזה ריח יוצא מזה, האילנות, רואה את הגפן, ערומה לגמרי, כולה שחורה משחור, מה זה ייתן ענבים? מחכה עוד מעט, הנה האביב מגיע, והפריחה מתחילה, והכל צומח מחדש. לכן אנחנו אומרים בתפילה, כל יום, אתה גיבור לעולם השם, מחיים את אמאת הרב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם, מה אחר כך ונאמן אתה להחיות מתים. כשאני רואה את הטבע של הבריאה פה למטה ואני רואה איך שהיא צומחת, איך שהיא פורחת, אז אני מתחיל לקבל מושג והבנה ואמונה גם בתחיית המתים. כי גם המת הוא שהוא זרוע באדמה, הוא ינבוט ויצמח ויציץ ומאיר כעשב הארץ. עכשיו מובן למה תחיית המתים דווקא בניסן, כי זה מין במינו, זה ההתעוררות שלנו, של האמונה שלנו, שהנה המתים האלה יקומו ויחיו. לכן קוראים בהפטרה ביחזקאל, גם זה בספר יחזקאל, בעניין של תחיית המתים שהייתה שתהיה בחודש ניסן. זה דבר כנגד דבר. כן יוצא איפה רבותיי, שניסן נקרא ראש חודשים בגלל שהוא ראש של הנשמות, והוא יקרא יום הולדת של הנשמה. אז תשרה זה עניין הגוף, אז לכם בתשרה אז נגזר על האדם מה יחיה, מה יתפרנס, מה יאכל, מה ישתה, מה יהיה איתו בעולם. אבל בניסן זה יותר, אם נסתכל זה יותר עמוק, זה מה העתיד של הנשמה. עכשיו מובן למה הרשש כתב שהימים האלה הם מפתח לכל השנה כולה. כלומר, אם האדם בחודש ניסן מקבל עליו עול מלכות שמיים, והוא מגיע לפסח אחרי שהוא מנער את עצמו מן החמץ, מסלק מעצמו ובודק בחורים ובסדקים את כל מפשפש בבתי הנגע שיש לו מידות לא טובות, כי עכשיו מתחיל קיץ. תראו גם זו הסיבה למה קוראים פרקי אבות דווקא מניסן, מפסח עד שבועות. זו אתה כתבו חכמי המוסר, כיוון שכל החורף אז יש יצרה, אבל זה לא אותו יצרה. איפה אדם נמצא? חורבל במעיל שלו עם הצעיף, כל הזמן מסתכל מזג האוויר, מחר האוויר, ויושב לו בבית בין תנור וקיריים. עכשיו רק מתחיל האביב, אז אדם מתחיל לצאת החוצה, יוצא ורואה, אז יצרה הבא מתחיל איתו. ואיפה יצרה הבא? הגמרא אומרת, בעיניים ובלב, ולא תתור אחרי לבבכם אחרי עיניכם. הלב והעין הם 12 סורי עבירה. אז הוא מתחיל לפרוח, מתחיל לצאת החוצה, מתחיל לראות. אז אמרו, בוא תקרא פרקי אבות. כל המוסר, כל הדרך ארץ, כל היראת שמיים, כל יסודות עבודת השם נמצא בפרקי אבות. שם זה לקט של כל התנאים, גדולי התנאים. כל אחד איזה אמרה נפלאה אמר, שם יש לנו פרקי אבות, כדי שהאדם יקבל מוסר, כי החודש הזה צריך מוסר. זה הטעם כותב רבינו בהי, שהגמרא אומרת שהיו נוהגים בניסן להקיז דם. זה ידוע. בתקופת הגמרא היו אומנים גדולים. לא היו צריכים לרפואה, היו עושים רפואת מנע. מראש היו הולכים, אז איך שמתחיל האביב, מיד הולכים לאומן, אומן זה רופא, והיה מקיז להם דם מהכתף, והיה יודע בדיוק באיזה עורק, ומוציא מהם כמות דם מסוימת, זה היה מונע את כל המחלות. זה היה לכל השנה כולה, היה בריא. למה דווקא בניסן? אז הפשט, הרפואה, בגלל שבחורף אוכלים מאכלים יותר כבדים. אתה אוכל בשר, אוכל דברים שמנים, שומנים, לדברים שיותר מזיקים. ובקיץ צריך לאכול מאכלים יותר קלים, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות דעות, שצריך להתאים את סוגי הארוחה לפי מזג האוויר ולפי נתוני האקלים, שלא יאכל מאכלים גסים בימים חמים ולא מאכלים קלים בימים קרים. צריך תמיד לאזן את הגוף, לתת לו בדיוק את מה שהגוף צריך. ואם אדם עובד כך, כך כותב הרמב״ם, אז לא יחלה. כותב, אני מבטיח לו שלא יחולה אף פעם. אז נמצא שעכשיו זה הזמן של הרפואה של הגוף, וזה גם הרפואה של הנפש. שהמדרש אומר, מעין זה מעשה היה פעם. יש אחד שלא עליכם, היה סובל, חולה מדי פעם, לא יודע מה לעשות. יום אחד, אמר, אני אלך לרופא. כנראה שאני התחלתי להרדים אתכם. אז יום אחד, אמר, אני אלך לרופא. הלך לרופא, אמר לו הרופא, בדק אותו, אמר לו, אין שום בעיה. אמר לו הרפואה שלו, לאכול כל יום ביצה טריה, אבל ממש טריה, שתוך שעה הטילה אותה תרנגולת. אחרי זה לא שווה. כל בוקר. אמר, בסדר. אז הלך לשוק, והלך קנה את התרנגולת משובחת, ככה שבלדית, אמיתית, עם קרבולת וכנפיים שחורות, וחזה צבעוני, וככה הגוף כולו נראה בלדי אמיתי, אבל קנה איתה גם תרנגול. טוב, צהל אותו המוכר מיומיים, אמר, עכשיו עשיתי מהרופא, רופא אמר, אבל לאכול ביצה. טוב, אז לכאורה ביצה מספיק לקחת תרנגולת. טוב, בא הביתה, הביא אותם, שם אותם בלול בחצר, והביא להם לאכול. אמר לו אשתו, סלם עליק, מה נשמע? מה נהיה? אמר לה, הרופא אמר, צריך לאכול כל בוקר ביצה איך שמטילים אותה. לא, לא יהיו, מה אני אעשה עכשיו? מה? תרנגולת צריך להאכיל אותה. אם לא אוכלי, אם לא תאכל, לא תטיל ביצים. אומרת לו, אבל אני לוקה במחלת השכחה. לפעמים יכולה שבוע לא לתת לתרנגולת אוכל. אז אני לא אתן תרנגולת אוכל, מה יהיה? אומר לה, גברתי, אני כבר ידעתי מה יש לי בבית. ואני כבר דאגתי מראש לקנות איתה תרנגול. מה כאן אני יודע גם תרנגול? הוא אומר, כן, זה התרנגול. אם לא נותנים לו את האוכל בזמן, וואו, מה היה עושה? הופך את כל השכונה. צועק, קוקוריקו, מעורר את כולם. אז אם התרנגולת צריכה לאכול, תרנגולת שותקת, היא לא צועקת, לא צורחת. אבל התרנגול הוא לא, הוא תוקפן, הוא אגרסיבי. אמר, התרנגול יצעק, יזכיר אותך שצריך להאכיל גם את התרנגולת. אבל הוא לא קנה את התרנגול בתור מטרה. לא, המטרה זה התרנגולת. וכתרנגול כדי לעורר ולהזכיר את התרנגול. אומר המדרש, כך עשה הקדוש ברוך הוא. ברא לנו גוף וברא לנו נשמה. נשמה צריכה את המזון שלה. מה המזון של הנשמה? תראו, הזוהר אומר, שערה כסותה ועונתה לא יגרע. שערה מזונות, היא צריכה לימוד תורה, שיעור תורה. כמו שפה ברוך השם אני רואה שיש כאן שיעורי תורה, רגע, אני שלא אתבלבל, יש כאן לגברים. יש כל יום, יש בגמרא, נכון? פרשת שבוע, הלכות אישות, מקרא ותרגום גם ברוך השם, מדרש, אגדה, פרשת שבוע. ויש כאן מגידי שיעורים חשובים מאוד, ואחר כך יש גם ביום שלישי אחת לחודש רב אורח. אוי, זה דבר גדול. אז אולי אני אבוא פעם לשמוע גם את הרב אורח. אחר יש גם שיעורי ילדים. נו, אז ברוך השם, שבעת עניים אבן גבירול 26, דבר גדול מאוד.
אמנואל,
איך?
זכות
אמנואל וגם נחליאל, אשרי בישראל, כן ירבו וכן יפרצו, השם יברך אותם. אז צריך לעודד את השיעורי תורה, זה דבר גדול מאוד. אז יש שערה, שערה זה מזונות. אדם צריך כל יום ללמוד תורה. תראו, הרמב״ם כותב, יזהר בלילות שלו, שלא יאבד לילה אחת בלי ללמוד תורה. ואם יש לו איזה קביעות, איזה יום ללמוד, ולא יצא לו ללמוד אותו היום, כי היה אנוס והתרוד, לא ישן בלילה עד שיפרע את החוב שלו. זאת אומרת, זה לא פתור. אז אדם צריך לדעת, זה צריך מזון לנשמה. שערה, כסותה, מה זה כסותה? אומר הזוהר, זה ציצית ותפילין כל יום. ועונתה זה קריאת שמה שחרית וקריאת שמה ערבית, ובגמרא זה נקרא קריאת שמה בעונתה. תש מגיע הזמן, השלוש אלה צריך להיזהר לתת לה, ואם שלוש אלה לא יעשה לה ויצא חינם אין כסף. המדנן זה אדם שאין לו עולם הבא, איך הוא אומר הזוהר? פרסת משפטים. עכשיו הנשמה צריכה את שלה, אבל נעשה, תגידי, אם אני שמע, אם אני לא שמעתי שיעור תורה, יש איזה משהו שמצלצל, למה לא עושים איזה פלאפון, יש תזכורות, אה? אז עושים SMS'ים בכל מיני איזה שמשמור, מסרונים, כל מיני שמות יש להם. למה לא שהבן אדם נגיד, לא אמרתי קריאת שמע בזמן, שיהיה איזה משהו יצפצף, יהבהב, או כמו שיש בשלטים בכבישים מעץ, אם ראית מפגע צלצל 411 כוכבית, תכתוב, תגיד תפילת הדרך, אמרת קריאת שמע היום, למה אין איזה שלט כזה שיגיד? מה? הנחת היום תפילין? משהו שיזכיר את האדם, שיהבהב לו. עכשיו אומר לנו דוגמה, אם אדם נגיד רגיל לאכול 3 ארוחות ביום, יש לו שעות קבועות, אם עובר חצי שעה והוא לא אכל, הוא סכנה לפגוש את האיש הזה 3 קילומטר מרחק. אוי ואבוי מה הוא יכול לעשות. או אם יבוא הביתה והאוכל לא יהיה בזמן, מלחמת גוג ומגוג. עכשיו אם הוא צמא ולא שתה בזמן, אתה יודע מה זה ביום כיפור? אתה תראה את האנשים, אני אמר לי אחד ביום כיפור בבית הכנסת עוד בבוקר, הרב אני לא צריך כלום, רק כוס קוקה קולה. זה כל הבעיה שלו. ואולי עכשיו אנחנו נדונים, נחיה מה יהיה השנה, מה יהיה עם איראן, מה יהיה עם זה, קוקה קולה יפתור לו את כל הבעיה, טעם החיים. אז הוא אומר לך, בשביל העולם הזה, אוי ואבוי, משהו לא בסדר. אדם לא מוצא את מה שהוא צריך, או לא, נגיד, הוא צריך ללכת להסתפר, הספר לא היה, או לא, זה לא הספר שלו, לא סיפר אותו כמו שצריך, כל החודש, המצב רוח שלו הלך. או אם הוגי, עצו לו את החולצה או את המכנסיים כמו שצריך, עושה רעש גדול, מאומה. מה עם הנשמה? ואם יום אחד לא למדתי תורה, למה אני לא מתעורר? ואם נגיד קריאת שמע לא אמרתי בזמן, או לא הנחתי תפילין במקום הנכון, כן, אז זה הדרך, מצוות ועבירות שאדם עושה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא לנו גוף, ואז הגוף מציק לאדם, משהו מפריע לו, מטריד אותו, חם לו, קר לו, הוא עייף, צריך לישון, צריך לשתות, צריך לאכול. אתה דואג לגוף, תדע גם לנשמה. ואז עשה הקדוש ברוך הוא, זה התרנגול והתרנגולת, כך אומר המדרש. התרנגול זה הגוף, הוא צועק. לזה יש כל מיני חיישנים שמעוררים את האדם, מודעים לו. אבל הנשמה זה התרנגולת, היא שקטה, היא לא צועקת. אז העניין הוא כך, אתה קמת בבוקר, אתה רוצה את הקפה שלך, תזכור ללבוש צדלית, תלית, תפילין, לך בית הכנסת, פלל, רוצה לאכול, מה עם התפילה בזמן, אחר כך רוצה לשתות, מה עם שיעור התורה, וכן אז הדרך, אחר רוצה לישון, כי את שמה שעל המיטה. אז כל דבר שאדם יש לו בגוף, עושה הקדוש ברוך הוא כנגדו כדי להזכיר אותו, יש לך נשמה. וזה, לכן בא ניסן, ניסן זה נשמה, זה היום הולדת של הנשמות. עכשיו מובן למה פסח הוא כל כך חמץ חמור, מחפשים אחרה בחורים ומסדקים, לכן למה פסח זה החג שהכי הרבה הכנות יש בשבילו, זה הכנות בלי עין הרע. אפילו יהודים שלא שומרים מצוות ורחוקים מתורה, ממלאים את הקניונים ואת החנויות וקניות ולצבוע את הבית, ומה עוד צריך לקנות ומה עוד אפשר לעשות. קנה עכשיו שלם בנובמבר, תאכל עכשיו לחם בדצמבר, אני יודע מה, וכן זה הדרך, יאללה, פסח, מנצלים. אחרי זה איזה חנויות יבשות, ככה הכל מיובש, שוק שקט, עד שימצאו, יש ברוך השם, יש מימונה, אחר כך יש יום עצמאות, יש לא חסרים, ל"ג בעומר, יש סדרה של חגים, ככה שיכולים להתפרנס. אבל איך שיהיה, יש לך פסח, זה התעוררות. כי הנשמה מתעוררת בפסח, זה הסוד של הנשמה. עכשיו מובן למה זה ראשון הוא לכם בחודשי השנה, יש תשרה שהוא ראש שנה יפה, אבל של הגוף. אבל מתי הראש חודשים של הנשמות? זה ניסן, זה המעלה של ניסן. לכן תראה הזוהר הקדוש אומר, ההבדל בין ניסן לתשרי, יש בניסן נגאלו, ניסן אנטי נגאל, ויש חס ושלום, יש גאולה מצד תשרי לא כל כך בקל, בקל, זה עם קשיים. למה? אומר בשמו ברוחי ככה, תראה, ניסן זה גם נס, נשון נס, ונס זה גם תורן, זה תורן של הדגל, הרימו נס, והאותיות הולכות נון, היוד זה בשביל החיריק, אחר כך יש סמך, עולה, נס, יש נון סופית, אבל בתשרי האותיות הולכות הפוך, זה טב, ואתה חוזר שין, חוזר רש, חוזר יוד, הכל הולך ברוורס, להראות שזה דין, חודש תשרי זה מבחינת דין, לכן אז אנחנו חוששים, פלדים, זועקים לשם יתברך, זה תשרי, אז הכל דין, אומר אם הגאולה מצד תשרי זה בדין, זה קשה, אבל תגאולה, גאולה בניסן זה רחמים, למה? ניסן האותיות הולכות לפי סדר, רץ, זה הולך כעוגן, אז זה הולך כמו שצריך, זה אחד אחרי השני, הולך ועולה, הולך ומוסיף. וזה העניין שבכל שנה אנחנו צריכים להוסיף עוד משהו. כי אנחנו התבגרנו לעוד שנה, ואנחנו התחייבנו לקדוש ברוך הוא עוד. תראו רב סעדיה גאון עליו השלום, היה גדול ישראל בדורו, תקופת הגאונים, לפני 1200 שנה. אז הוא היה אומר, כל פעם שהיה מדבר היה אומר, אני כל יום מרגיש חובה להוסיף עוד בעבודת השם יותר מאתמול. למה? כל יום שאני חי אז אני לומד, אני מכיר יותר את הקדוש ברוך הוא. אז אני נגיד אתמול או לפני שנה לא ידעתי כמה הקדוש ברוך הוא גדול, אז עשיתי מה שאני יכול אבל לא עשיתי כמו שצריך. השנה למדתי והכרתי את הקדוש ברוך הוא יותר, אז אם אני מכיר יותר אני חייב יותר. תאר לך יש ילד בכיתה א', מה הוא כבר חייב להורים שלו, מה הוא חייב למלמד שלו, מה הוא יודע מה זה הקדוש ברוך הוא, יש אלוהים בשמיים. אבל ילד בכיתה ג' עוד יותר, אך תעלה עוד, עד שהאדם הולך ומתבגר, אז הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא ויודע את מי שאמר והיה העולם, אז הוא צריך להרגיש חובה יותר, אז אדם לא יתרפא ממלכתו, יחלש, אלא להפך, צריך להולכת ולהוסיף. זה הסוד של חודש ניסן, זה הסוד של ההכנות לפסח. כל ההכנות הפיזיות האלה באו להזכיר לנו את ההכנות הרוחניות והנפשיות, גם לחג הפסח שצריכים לצאת בו ממצרים מיצר הרע, וגם לעולם הבא, גם לביאת המשיח. אנחנו מחכים כולנו לגאולה, לגאולה אנחנו צריכים להיות יותר ראויים, שנהיה יותר ראויים, יותר מוכשרים לקבל פני משיח. כמה שנכין את עצמנו יותר, ככה נהיה יותר ראוי. פלל הקדוש ברוך הוא, שיזכה אותנו, לעבוד אותו, לקבל את חג הפסח בניצה ובצהלה. אני רוצה לסליקת הסיום, לברך את כל המסייעים, המשתתפים בשיעורים כאן, את כבוד הרב, הרבנים שנותנים שיעורי תורה, הגבאים הנכבדים שדאגו לערב הזה, כל אלה שדאגו גם לערב הזה, לכינוס כאן, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרכם, ייתן לכם בריאות איתנה וחיים טובים, ותזכו בקרוב, נזכה כולנו לברך על המוגמר בבניין בית מקדשנו ותפארתנו בעגלה ובזמן קריב.